כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
שלום לכולם ותודה רבה שחזרתם אלינו לעוד פרק של אקדמיקס. היום אנחנו בחלק השני של הפרק שלנו על מין ומגדר. בפרק הקודם דיברנו על הסללה מגדרית, ההבדל בין נשים לגברים המוחיים והפיזיים, ועל איך הסביבה משפיעה על כל הדבר הזה. ובפרק של היום אנחנו נדבר על נשים בשוק העבודה, נשים לוחמות, שוויון בנטל בבית, ולאן המחקר הזה ילך בשנים הקרובות. אז שוב איתנו כאן פרופסור תמר סגי, מבית הספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה באוניברסיטת רייכמן. אז פתיח ונתחיל.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם הראל טננבאום.
טוב, האמת שממש בהקשרי, אז יש לנו את הקשרי הילדים, ואיך שזה משפיע גם בעתיד, שזאת אומרת שנשים מגיעות לשוק העבודה, ויש להם איזשהו קושי בעצם להתקדם בסולם הדרגות לפעמים. אז רציתי לשמוע מה הטייק שלך על למה זה קורה ואיך...
אז זהו, אז הסיפור של שוק העבודה הוא מאוד מאוד משמעותי בכל המחקר על מגדר, והוא ממש נטוע בסיפור של הסטריאוטיפים, שבעצם לא דיברנו על זה. אמרנו יש מגדור, יש הסללה, אבל לא אמרנו מה זה אומר. אז יש דבר שנקרא סטריאוטיפ מגדרי, שזה בעצם איזשהו ניסיון, ואז זה ניסיון, זה נטייה לראות בנשים וגברים באמת כשני סוגים של אנשים, שכל סוג בעצם מתאפיין באפיונים אישיותיים קצת שונים. האפיונים הנשיים, הסטריאוטיפים, הם רוך, כל מה שקשור להיות other-oriented, בעצם להיות מכוון לאחרים, להיות קשוב, להיות עדין יותר, עדינה, אז אישה היא עדינה, היא קשובה, היא מחוברת לאחרים, היא רכה, היא soft, היא לא מאוד דומיננטית, כי זה בעצם אפיונים סטריאוטיפיים. גבר הוא סטריאוטיפית נחשב לדומיננטי, גם אגרסיבי, גם תוקפני, גם אמביציוזי, גם שאפתני, וגם קומפטנטי, זאת אומרת, יש לו כל מיני יכולות. אין אפיונים סטריאוטיפיים. עכשיו, תקחי את זה רגע לשוק העבודה, על היוסטו, באמת. זאת אומרת, אישה שמגיעה לשוק העבודה, אישה מוכשרת מאוד, נערה, לא יודעת מה, אישה בת 20-30, צריכה דבר ראשון להוכיח או לצאת מתוך המקום הסטריאוטיפי הזה, וזה קשה. עכשיו, את יכולה לראות לכאורה, יש את התפיסה, רגע, לא התקדמנו מאז, אז התשובה היא שלא. אני לא מזמן שמעתי דיון על קמלה האריס, שעכשיו היא באמת אישה בעצם שהגיעה למקום מאוד 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 גבוה, שעתידה להיות אולי נשיאת הארצות הברית, סלש נשיאת העולם. והדיבור עליה הוא מאוד מאוד סטריאוטיפי. למשל, אתן לך דוגמה. קודם כל, יש את האמירה שהיא לא אינטליגנטית. שזה ממש מוזר, כי...
אנשים מכירים אותה מאוד באופן אישי, ויודעים שהיא...
לא, יש לה התבטאויות, אפשר לראות אותה מדברת. היא הייתה עורכת דין, הייתה טובת מאוד 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 מוכשרת. זאת אומרת, צריך בשביל זה להיות מאוד אינטליגנטי.
ברור.
אז זה קצת... למה אני אומרת שזה מוזר? כי המחקר מראה שמישהו מראה קומפטנס מאוד רציני, זאת אומרת, מישהי מגיעה לעמדה מאוד מאוד גבוהה, אז בדרך כלל לא אומרים שהיא לא קומפטנטית, אומרים שהיא לא נחמדה. כמו שעשו עם הילרי קלינטון. עם הילרי קלינטון זה היה נורא ברור. אמרו, אוקיי, היא מוכשרת, אבל היא כל כך בלתי נסבלת. שזה, כאילו, קשה לנו לסבול את הנשים המצליחות. קמלה האריס גם אומרים, שמעתי לא מזמן, שהיא בעצם, כשהיא הייתה טובעת, הייתה טובעת, לדעתי, מחוזית, משהו ב-LA, לא יודעת, שבעצם היא פילסה את הדרך שלה לשם, דרך כל מיני שוגר דדיז שדאגו לה. עכשיו, זה...
זה לא פייר להגיד דבר כזה.
זה לא פייר, ואני אגיד לך גם למה. כי יש דבר כזה שנקרא בויז קלאב, שאף אחד בכלל לא מדבר עליו ולא מערער עליו, שזה גבר עוזר לגבר, כי הוא חבר שלו מה... אני לא יודעת מה, בישראל זה מהצבא, בחול זה יכול להיות מהספורט, מהגולף, whatever. ככה מתקדמים, וככה הרבה פעמים, מה זה מתקדמים? זה בעצם כמו איזה ענף שיכול למשוך אותך ולהביא אותך לעמדה מסוימת. אז אם לאישה שאין לה בדרך כלל גרלס קלאב, בטח לא אגב עם שחורה, או נראית שחורה, גם בזה עכשיו יש דיונים, אם שחורה או שחורה, בטח אם היא מיינוריטי, היא מיינוריטי, היא לא בעצם לבנה, אז אין לה גרס קלאב, אין לה מי שימשוך אותה, בדרך כלל, אז אם יש מישהו שדואג, אז פתאום היא התקדמה בגלל שיש לה שוגר דדי, זאת אומרת, יש פה באמת תפיסות, סטריאוטיפיות, שמכילים אותם על נשים ולא על גברים. אני לא ראיתי שמישהו התעסק במי הבן אדם שעזר לברק אובמה, אולי באיזשהו שלב בקריירה שלו להתקדם. זאת אומרת, תמיד, תמיד אנחנו בתוך הקשר. אז זה סתם דוגמה לאיך לנשים קשה בתוך העולם העסקי, שהוא עולם מאוד מאוד גברי, שהוא עולם שמאוד מנסה לתת, את יודעת, הפוקוס שם הוא תמיד על אמביציה ועל agency, על בעצם על יכולת לשנות ועל יכולת להביא רעיונות. אז נשים מתקלות בהרבה אתגרים בגלל הסיפור הסטריאוטיפי. ואז יש שאלה, מה עושים? זאת אומרת, איך הן בעצם נלחמות בזה? אז זה לא פשוט. אני חושבת שצריך לעשות כל מיני הכשרות לארגונים, אבל הם לא רוצים.
הם לא רוצים?
זה לא נראה להם בעיה.
למה? מה הם אומרים?
אז זה בדיוק העניין עם מגדר. זה לא נראה בעיה לאנשים. הם רואים נשים בעמדות מפתח, ואומרים, הנה, יש פה נשים בעמדות מפתח. למה אני צריכה לעשות עכשיו הכשרות? הכל בסדר. אפליה מגדרית, או בכלל מגדור, או סטריאוטיפים, זה משהו שקשה קצת להבחין בו. זאת אומרת, זה מאוד, זה ככה, לפעמים מתחת לפני השטח. למשל, יש מחקרים שמראים שזה, סליחה, שזה בישיבות הרבה פעמים. נניח, לנשים יותר קשה להביע דעתן, או שיקשיבו להם, כי הן הרבה פעמים נחשבות לקצת פחות, שפחות אפשר לסמוך, שהן כזה יותר קלולס. אני אגב חיברתי את זה שעשינו כנס על היבטים מגדרים של המלחמה, אני חיברתי את זה לסיפור של התצפיתניות, שזה נורא מכאיב לדבר על זה, אבל...
שלא הקשיבו להם.
יש המון עדויות, בהתחלה זה יצא, זה היה נורא. הם התריעו, ועד היום אגב, המשפחות של התצפיתניות מאוד מאוד עסוקות בלטבוע, אני לא יודעת את מי, אבל לפחות להעלות תשומת לב לזה, שלא הקשיבו להם. הם דיברו עם ההורים שלהם, הם אמרו להם.
ואת חושבת שאם זה היה גבר, זה כאילו היו אולי נותנים לזה יותר...
זאת השאלה. אז זהו, אז זה בעצם מה שאפשר לטעון, זה שלא מקשיבים לתצפיתניות, כי הן בדרג נמוך, לא בגלל שהן בנות. בעצם השאלה המגדרית זה בדיוק מה שאת שואלת. האם זה בגלל שהן בדרג נמוך, או זה בגלל שהן נשים? ואז צריך את המחקר בשביל לנסות לענות, והמחקר מציע שלנשים מקשיבים אחרת. יש מחקרים על זה, אני יכולה לתת לך דוגמה דווקא מהעולם העסקי, שלמשל עשו מחקר נורא מעניין על סטארט-אפים, שהגיעו לרמה מאוד מאוד גבוהה. יש כזה, הרי סטארט-אפים הם תמיד בכל מיני תחרויות, ואם הם מוצלחים אז הם מגיעים למין תחרות אחרונה, שזה בעצם כל הסטארט-אפים המובילים, והם מרצים בפני משקיעים. אז עשו מחקר על הסטארט-אפים האלה, ובדקו מה המשקיעים שואלים אותם כשהם מציגים את הסטארט-אפ. ומי שהיא ניתחה את השאלות, היה לה את כל הדאטה, היא ניתחה את השאלות שהפנו לפאונדר, מייסדת אישה מול מייסד גבר. ומה שהיא מצאה, שזה נורא מעניין, שהשאלות שמפנים לנשים, הן מאוד עוסקות בסיכונים. דברים פה, איך תתמודדי עם נפילה של השוק? איך תתמודדי עם עזיבה של לקוחות? זה משהו שקצת אין ביטחון ברעיון שלה, שהיא מביאה. לעומת זאת, גברים נשאלו שאלות כמו, איך תשמרו את הלקוחות שלכם? איך תתפתחו כשהשוק יתפתח? את מבינה? זה כאילו ממש מיינדסט שכשאישה מביאה רעיון, זה מעורר ספק. איך היא יודעת? היא עדינה? את זה אני כבר מכניסה את הסטריאוטיפ, כן. היא לא יודעת. ואז הדרך מפה לזה שתצפיתנית פחות יקשיבו לה, היא לא כזאת ארוכה. כי זה בעצם אומר, יש פה משהו שלא, שאין לנו מספיק ביטחון במה שנשים בעצם מביאות. אז אני חושבת שיש פה נקודה מאוד 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 כאובה, שקשורה לשילוב של נשים בתוך מערכות כאלה שהן גבריות, ואם לא מקשיבים להם, יכול להיות לזה השלכות ממש קשות, בלתי נתפסות אפילו.
ובאמת, המון ארגונים והמון מקומות יש מטרה דווקא לקדם נשים לעמדות ניהוליות, ובאיזשהו מקום זה עדיין לא קורה כמו שצריך. אז מעבר למה החסמים שיש כדי שזה יקרה, רציתי לשאול אותך גם מה נשים יכולות להביא לעמדות ניהוליות שגברים אולי לא.
אז קודם כל, תראי, זה קצת, השאלה הזאת קצת מזכירה לי שאלה שעלתה הרבה גם אחרי השביעי באוקטובר שהתחילה המלחמה, שאמרו, אם נשים היו בשלטון, זה היה אחרת? זה קצת, נכון, זה קצת אותה שאלה. זאת אומרת, אם נשים היו מנהלות, הן מנהלות אחרת, נשים מביאות משהו אחר. אז תראי,
האם הן מביאות משהו אחר?
האם הן מביאות, זהו. אז אני חושבת שבעצם השאלה, בעצם השאלה הזאת, יש משהו שהוא נורא נורא ממוגדר, זאת אומרת, הוא נורא סטריאוטיפי. כי אם אנחנו נחזור רגע לרעיון של הפסיפס, מה שזה אומר, זה שכל אישה וכל גבר הם פסיפס. זאת אומרת שיכולה להגיע אישה מאוד תחרותית, תוקפנית, לא אמפתית ולא נחמדה, ויכול להגיע גבר שהוא מדהים, במובן הזה שהוא אמפתי, שהוא עושה קבלת החלטות שקולה, שהוא מולטיטסקר וכו'. כי אם באמת אנחנו מבינים את העומק של הרעיון של הפסיפס, זה אומר שזאת לא שאלה, זאת שאלה שעוד פעם שמה את המגדר כחזות הכל. אני טוענת שצריך לקדם נשים לעמדות מפתח, לא בגלל שהם ינהלו אחרת. אגב, יכול להיות שנשים באמת מביאות משהו. יש הבדלים. זאת אומרת, יכול להיות שהם יביאו משהו יותר רגוע, ויכול להיות שלא. אבל זה לא בגלל שהם ינהלו אחרת, אלא זה בגלל שיש פה חוסר צדק בייצוג חסר שלהם. הם 50% מהאוכלוסייה, הם לא פחות קומפטנטיות. כל המחקרים מראים שאין להם יכולות ירודות, במובן האינטלקטואלי, האנליטי, אין להם. אז זה פשוט לא, זה פשוט ברמה של זכויות אדם, זה לא הגיוני, שהם לא נמצאות בעמדות של קבלת החלטות. וזאת הסיבה שהם צריכות לנהל, לא בגלל שהם נשים, לא בגלל שהם מנהלות, זאת לא בגלל שהם ינהלו אחרת. ולכן, את יודעת, זה נורא טריקי, כי כאילו העמדה הפמיניסטית שאני שומעת הרבה, זה אם רק נשים היו מנהלות אותנו, אבל בא לי להגיד, זה לא זה. יש גברים מדהימים שיכולים לנהל את המלחמה הזאת. יש לנו בעיה שזה גם גברים וגם אנשים קשים שמנהלים את המלחמה הזאת, בכל העולם, דרך אגב.
את חושבת שיש סטיגמה רעה לפמיניזם?
כן, כן. חד משמעי.
כי גם יש כל מיני סוגים הרי, וכאילו כל אחד רואה את זה קצת אחרת, אבל באיזשהו מקום יש כאלה שרואים שזה עושה לנו קצת נזק.
כן, יש סטיגמה, אז אני תמיד מדברת על זה כשאני מלמדת על מגדר בקורס שלי של יחסים בין קבוצות או פסיכולוגיה וחברה, אני דבר ראשון אומרת, בואו נראה רגע מה זה פמיניזם בכלל, מה זה המילה הזאת. ואז אני מראה ומלמדת על תנועות הנשים לאורך ההיסטוריה. ותנועות הנשים לאורך ההיסטוריה, הם הביאו לשינויים דרמטיים בחיים שלנו. זאת אומרת, אנחנו היום, כמו שאנחנו יושבות פה, אנחנו פשוט מרוויחות מזה בצורה מטורפת. אם לא היה את התנועות האלה של הנשים, יכול להיות שהיו בחירות ולא היינו יכולות להצביע. ויכול להיות שלא היינו יכולות להשתלב בכלל במערכות חינוך, כי נשים לא יכלו ללמוד. הם לא יכולים ללמוד לפעמים חינוך גבוה, והרבה פעמים גם חינוך של elementary school. זאת אומרת, היו חסרות המון זכויות. נשים בארצות הברית עד שנת 74 לא יכלו to own a credit card.
וואי, 74 זה...
זה לא מזמן, כן, אני כמעט נולדתי. כן, זה הזוי. זאת אומרת, לא היו זכויות, היו ממש, זה ממש, זה סיפור של זכויות אדם מאוד מאוד דרמטי, הסיפור של נשים. והסיבה היחידה שהדבר הזה השתנה, זה התנועה הפמיניסטית, זה תנועת המחאה הפמיניסטית. עכשיו, ברור שזה מעורר התנגדות, כי זה מערער את כל הסדר הקיים. עכשיו, אגב, התנועה הפמיניסטית, אני חושבת, אם להתייחס למה שקורה היום, שהרבה קוראים לזה הגל הרביעי, אם את רוצה, אני יכולה לפרט על הגלים האחרים, אבל זה, כל גל היה לו את המטרות שלו. הגל הרביעי, מייחסים אותו קצת למיטו, להתחלה של המיטו, שזה בערך כבר, יודעת מה, 7 שנים, שזה מין התעסקות באיך מתייחסים לגוף של נשים. שגם פה, אגב, יש המון המון דיונים ושאלות. האם להתלבש חצי עירומה ולהסתובב ככה, את התותרה פתאום ילדה בת 18, עם כל הציצי בחוץ, עם הטוסיק בחוץ, זה חופש? זה משהו חיובי במובן הפמיניסטי או שלילי? זאת שאלה אמיתית. יש שיגידו, וואלה, יש לה חופש ללבוש מה שבא לה. יש שיגידו, מה זה? מה, היא נורמלית? מה היא מסתובבת ככה? ואז יש שיגידו, אני אתן לך דוגמה למשל מהכיתה שלנו. יש לי ילד בכיתה ב'. בבית ספר ביקשו שביום ברכה בנות יבואו עם שלם. עכשיו, מה לדעתך זה עורר?
בלגן, בעיקר בלגן.
למה?
כי בטח הרבה אנשים אמרו, מה זה משנה?
מה, אנחנו איראן? כן. אז זה בדיוק מה שהיה. זאת אומרת, בהתחלה זה הגיע הנחיה, ואז פתאום בוואטסאפ ראיתי שפתאום אומרים, מה, אנחנו איראן? נזכרו זה. ואז אמרתי... ולי זה היה נראה נורא הגיוני, למרות שיש לי בת שאוהבת ביקיני. זה היה נראה לי נורא הגיוני, שהבית ספר ינחיל כל מיני כללים. לא איראן, איראן זה לבוא, הם הרי מלמטה, הכל מכוסה. זה פשוט, כמו שלא באים לבית ספר עם חולצת בטן, לא באים לבריכה. אבל זה, הם נורא, זאת אומרת, יש כמה אמהות שנורא נורא התעקשו, וזה לא הלך. הם באו עם ביקיני, ובסדר, זאת, לא נורא, לא קרה שום דבר, אבל זה רק מראה לך שאפילו התפיסה הייתה כאילו זה דבר פמיניסטי לבוא עם ביקיני בכיתה ב'. זה פמיניזם? אני לא חושבת. אני חושבת מה זה פמיניזם? זה לא קשור לפמיניזם או לא. הדבר הנכון לילדים זה לשמור עליהם, זה בשביל לשמור עליהם עדיף. לא יודעת, אני חושבת שהחשיפה היא לא דבר כל כך טוב. בטח לא כשיש ילדים שאתה לא לידם, שהם הולכים לבריכה בלי ההורים. אני בעד שהם יהיו בגדים שלהם. אז יש פה, הנושאים האלה הם סבוכים. זאת אומרת, יש פה הרבה מה לחקור ולדבר, כן, ולאנשים יש כל מיני עמדות ו...
אולי באמת תוכלי להגיד לנו כזה בקצרה על כל גל באמת מה הוא היה.
אז אני יכולה מאוד בקצרה. הגל הראשון, בעצם המטרה שלו שהייתה המטרה המוצהרת והיא הושגה, הייתה להשיג עבור נשים את הזכות באמת להצביע. הן נקראות הסופרג'יסט, יש סרט כזה, הסופרג'יסטיות, שזה בעצם התנועה התחילה באנגליה, של נשים שפתאום אמרו, טוב, זה לא ייתכן שאנחנו לא מצביעות. כל השלטון גברי, לא רק שנשים לא נבחרות, הן בטח לא מתמודדות. אז וי, זה לא שם, הן לא יכולות להצביע אפילו. זו תנועה ששייכת בעצם למאה הלא הקודמת, אלא זאת שלפניה. בעצם המאה ה-1800. זו בעצם תנועה שמייחסים אותה לאמצע 1850 בערך, שזה כבר לפני כמעט 200 שנה. זאת אומרת, זה פחות 170. תנועה אירופאית שהיא גם התפשטה לארצות הברית, ובעצם השיגה את המטרות שלה בכל מדינה בזמן אחר. באנגליה זה היה אחד המקומות הראשונים, ולאט לאט זה התפשט, אבל למשל בשוויץ דווקא הגיע די מאוחר, אז כל מדינה, לא משנה, מדינה המקומות שלה. זה הגל הראשון. אגב, הסרט הזה מדהים וקשה, אבל נורא נורא התנגדו להם. המחאה הפכה להיות אלימה באיזשהו שלב, אמילי פנקהרסט, שהיא בעצם משחקת אותה מריל סטריפ המדהימה, בעצם אומרת, תעברו למעשים, הם לא מקשיבים לנו. תתחילו להילחם, ואז הם היו זורקות בקבוקי תבערה ברחובות של לונדון, וכן.
וואו.
כן, עשו מאבק ממש, ממש אלים, והיו עוצרים אותם ומרעיבים אותם, ונורא, זה באמת נורא, והפרידו אותם הילדים שלהם, שזה ממש קורה הלב. אבל הם השיגו את המטרה שלהם, הסופרג'יסטיות. זה הגל הראשון. הגל השני, מייחסים אותו כבר כאילו בערך 100 שנה אחר כך, כאילו אמצע המאה הקודמת, 1900 נגיד, אחרי מלחמת העולם השנייה, נגיד 1950, שפה זה מאוד היה עיסוק בשוק העבודה. בעצם לנסות להכניס נשים לשוק העבודה, כמו שצריך, זאת אומרת, להתחיל להפר את התפיסה, את הקונספציה הזאת, שאישה מסופקת מחיי בית, מהבאת ילדים לעולם, מהיותה אימא ומסדרת, that she makes the beds, and... יש סדרה, אגב, מדהימה בהקשר הזה בעיניי, זה מדמן, לא יודעת אם ראית?
בטח.
אז מדמן מאוד קשור לגל השני, כי במדמן את רואה את כמה הם לא שבעות רצון. הם כולם בבתים, הם כולם כאילו...
מתבאסות.
הם כאילו אמורות להסתפק בזה מבחינה חברתית, והוא, דון וכל זה, הם בעבודה, ויש להם את כמה מזכירות שהם עושים להם נורא סקשואליזיישן.
כן.
אז זה בדיוק הגל השני. הגל השני בעצם בא להילחם בזה. קודם כל, בזה ש... בתפיסה שנשים מסתפקות בזה, בלהיות בבית, וגם באיך מתייחסים אליהם כשהן מגיעות לשוק עבודה. אני חושבת שהמזכירה המהממת הזאת, שאני צריכות איך קוראים לה, שהיא בעצם, היא איזשהו, מתייחסים אליה כמו אובייקט מיני, אבל היא בעצמה, אני חושבת, מפנימה את זה שזה לא בסדר, ועוברת איזה תהליך. אני חושבת שגם יש איזה פרק שעונסים אותה, זה נורא. אבל זו סדרה מעולה, שהיא בדיוק מתעסקת במאבק הפמיניסטי של הגל השני, פחות או יותר. זאת אומרת, הסדרה היא לא על פמיניזם, היא על הדינמיקה הזאת. והגל השלישי, מייחסים אותו לשנות ה-90, שזה כשאני הייתי ילדה, שזה, או נערה כבר, ששנות ה-90 זה יותר כזה מתחיל, פתאום מתחילות השאלות האלה, של מה זה אישה, ומה זה גבר, כל הדבר היותר פלואידי הזה, אישה גם יכולה להיות לוחמת, אבל יקבלו אותה, הסרט הזה מולן, הוא נחשב לסרט של הגל השלישי. שזה בעצם ילדה שרוצה להיות לוחמת, אבל אסור לה, כבת. אז היא מתחזה
לגבר.
היא מתחזה לבן, אבל היא מתאהבת גם בבן, את באמת זוכרת?
נכון.
אז היא נלחמת, ואז בסוף היא גם מתאהבת בו, מתחתנת איתו. כאילו זה קצת עוסק בשאלה הזאת, וסקס אין דה סיטי, שזה סדרה שמאוד עוסקת בסוגים של הנשיות, ומנסה לתת לגיטימציה לכל אחד. סדרה...
נעשה בסוף המלצות
סדרות וסרטים. כן, אבל זה סדרות מעולות.
כן, ממש.
אבל יש שם ממש את ה... בטח ראית את הסדרה.
ראיתי את הסרטים, אבל...
וואי, זו סדרה
זהו,
מדהימה.
אני צריכה לראות את זה.
היא מדהימה, אני מתה לראות אותה שוב. כי באמת יש שם את ארבעת הטייפקאסט של נשיות. יש את מירנדה, שהיא הקרייר וומן שלא רוצה ילדים, והיא כזה עורכת דין נורא מצליחה. יש את שרלוט, שהיא נורא נורא נשית כזאת, והיא כזה עם הכסף, היא לא רוצה כל כך לעבוד, לא יודעת מה, יש לה כל מיני כסף מירושות, והיא כזה נורא ליידי כזאת. ויש את קרי, שהיא כזה... קרי כזה, היא נורא ארטיסטית כזאת, אבל היא נורא נשית במובן הסטריאוטיפי, והיא מחפשת גבר חזק, זה נורא זה. ויש את הרביעית, זאת היותר מבוגרת, שהיא כזה נורא אוהבת סקס. היא מחפשת כל מיני גברים צעירים, ואת רואה, ברח לי השם שלה, אני גם מזדקנת. איך קראו לה? נו, מירנדה, קרי, שרלוט וסמנטה.
סמנטה, סמנטה, נכון.
אז היא, אז זה כזה באמת נותן לגיטימציה, או יש ניסיון לתת לגיטימציה על כל מיני סוגים של נשיות. וגם על זה דרך אגב, היו מלא ויכוחים, זה כן פמיניסטי, זה לא פמיניסטי, זה נותן מקום לנשיות באמת מכל מיני סוגים. אז זה הגל השלישי, אגב, גם קצת, פחות סוגים של גבריות, שזה קצת מחזיר אותנו לשיחה הקודמת.
זה מאוד הגיוני גם כן, עם מה שאמרת.
שגבריות זה משהו שצריך לשמור אותו ולעבוד עליו, ואין דבר כזה להיות גבר מסוג מסוים. אתה גבר, תהיה גבר, תהיה...
גבר גברי.
גבר גבר, כן. בגלל זה, אגב, אני כל כך אוהבת להראות דוגמאות אחרות, כמו אתמול או שלשום ישבתי עם הבנים שלי, וראינו את האולימפיאדה, והוא בדיוק דיבר אריק, לא אריק, פטריק, שזכה במדליה.
פיטר פלצ'יק?
פיטר. פיטר פלצ'יק. שזכה במדליה, אז ראית את הרעיון איתו?
לא.
אז עשו איתו רעיון מיד אחרי שהוא זכה. ממש כמה דקות אחרי זה, ובמקרה ראינו את זה. ואז הוא התחיל לדבר, והוא מתחיל לפקוט, באמת, להתייפח כמו ילד, והוא בוכה במצלמה, והוא אומר, ואז הוא כזה מצליח לדבר, ואז הוא אומר, שום דבר לא בא לי בקלות. ואני הייתי מאושרת שהבנים שלי רואים את זה, כי זה בדיוק, זה ההפך מה, את יודעת, המניירות של הווינר, שכל המנהיגים מנסים לשדר, את יודעת, שאין להם קושי, והם מצליחנים, והוא אומר שבוכה בדמעות, בבכי תאורי, הוא אומר, שום דבר לא בא לי בקלות, כאילו הוא נראה גמור.
וזה... מראה על שינוי באיזשהו מקום.
בדיוק, כי הוא מכניס רגישות, כי הוא מכניס אותנטיות, משהו צנוע ומקסים, פשוט, הוא מקסים, והוא חתיך, והוא באמת... אז נורא נורא שמחתי, שזה באמת המודל הגברי, אין לנו סדרה כזאת כמו Sex in the City, אגב, זה רעיון מעולה לעשות סדרה כזאת.
יש לנו המאמיות, שהיה לפני איזה שתי עונות, של גם כזה ארבע בנות שעוברות לתל אביב, וזה, אבל...
לא,
זה...
אבל אני מתכוונת כן, על בנים.
כן. על בנים.
על בנים אין.
האמת שלא, אני נכון, חושבת, כן. נכתוב אותה.
כאילו, יש סדרות גייז, אבל זה לא אותו דבר. זה, לא. פה זה, כן.
טוב, אני גם רציתי לשאול אותך, כי אמרת לגבי הגל השני, שנשים הן באמת אלו שהיו אמורות להיות מסופקות יותר מעבודה בבית, ועד היום בעצם נשים עושות יותר בבית מגברים בעיקרון.
נכון.
וזה גם משהו שהוא קצת מקשה להם להגיע להישגים נכון. מבחוץ, זה אישה קרייריסטית שצריכה גם לטפל בבית וגם לטפל נכון בעבודה שלה, וזה מקשה להם להתברג בעצם בעמדות כוח. אז רציתי לשאול אותך, האם יש איזושהי מגמת שינוי בנושא הזה, ואיך אפשר אולי כן להצליח לשנות את זה?
אז זאת שאלה מאוד מאוד חשובה, כי בעצם מה שאנחנו רואים, אם מסתכלים על זה בראייה היסטורית, זה שיותר נשים יצאו, באמת יצאו מהבית לעבוד. זאת אומרת, זה ממש ניכר, יש, תוכל להסתכל בגרפים, כל מיני מדינות בעולם, שנשים שלא היו בשוק העבודה, היום, זאת אומרת, היום נשים בשוק העבודה. זה מצד אחד. אבל גברים לא באמת נכנסו הביתה. אז זה בעיה. מה שזה מייצר על נשים, זה בעצם איזה דאבל לואוד כזה. זאת אומרת, הן גם עכשיו מפרנסות בחוץ, זאת המשמרת הראשונה, העבודה, ואז הן באות הביתה למשמרת השנייה, שזה הטיפול בבית ובילדים. מה שכן, מחקרים מראים, שעם השנים גברים כן יותר לוקחים חלק בעבודות הבית, זה גם מאוד תלוי איפה. אבל באזורים יותר, את יודעת, ליברליים, שאנשים יותר מערביים, אז זה כן השתנה. זאת אומרת, זה השתנה במובן של דינמיקה, שהכיוון הוא יותר שגבר בא הביתה ויש לו ילדים צעירים, אז פעם הוא היה שוכב על הספה, את יודעת, ומחכה שיקראו לו לאוכל. אז היום הגבר זה מצחיק אותי, זה כמו שהבן זוג שלי היה אומר לי, כשאני מגיע הביתה, אני מרגיש שאני צריך בחוץ איזה מקלחת, כי ברגע שהוא נכנס הביתה, הוא זהו, הוא לא יכול לעשות כלום. כאילו כל, יש לנו שלושה ילדים שהם צמודים, שהם יהיו קטנים, זה נונסטופ עבודה, זה אי אפשר לרגע. אז הוא, אם הייתה מקלחת בחוץ, הייתי פחות כאילו מתקלח, עושה איזה משהו עבור עצמי אחרי עבודה, כאילו איזה משהו בין לבין. וזה ככה, זאת אומרת, רוב הגברים, שוב, בעולם המודרני, הם כן עושים יותר מה שנקרא משמרת שנייה. זה טיפול בבית ובילדים, אז קיור, כביסה, הסעות, את יודעת, מקלחות, כל הדבר הזה שקורה אחר הצהריים. אבל מה שאנחנו עכשיו מתחילים לחקור, וזה אני עושה עם דוקטורנט חדש שיש לי, אנחנו מתחילים לחקור מה שאנחנו קוראים לו המשמרת השלישית. שהמשמרת השלישית זה בעצם העומס היותר מנטלי שקשור לניהול של הבית ושל הילדים. בעצם להחזיק הכל בראש. שזה כבר משהו אחר. כי גם אם הגבר עושה את עבודות מעניין. הבית, כן, הוא לא מחזיק בראש את זה שמחר בשבע בבוקר צריך לקום מוקדם כי לזה יש תור, ובשתיים יש לה חוג, ובארבע מגיעה מטפלת ומי יודיע לה וצריך להוציא כסף למנקה. זה דברים. סתם תתך דוגמה ליום יום סטנדרטי עם ילדים וניקיון. הראש של אנשים הוא זה ש... מחזיק את זה. ובעצם אז נוספת פה משמרת נוספת שאנחנו לא כך חושבים עליה. זה בדיוק משהו שעכשיו כנראה אנחנו עושים על זה פרויקט גדול, וזה נראה שזה הולך בכיוון מעניין.
זה נשמע ממש מעניין. טוב, אז באמת דיברנו קצת על התצפיתניות, ועל עניין אם זה היה גברים או אנשים, ועכשיו יש הרבה דיבור על האם בנות יכולות להיות לוחמות ביחידות עיליות, ויש איזה... אולי גם את הקשר יותר לדברים הפיזיים, כמו באמת אם הן יכולות לעשות את זה, וגם את כל השינויים שצריך לעשות, ורציתי לדעת מה דעתך על זה.
נכון, אז קודם כל גם פה יש מחלוקת כמובן מאוד גדולה. יש קבוצה מאוד מרשימה של עורכות דין שבעצם עוסקת בזה, ולמעשה מאז אליס מילר, שהיא בעצם טבעה את הצבא על זה שהיא לא יכולה להיות טייסת. מאז התחיל... בעצם גל מאוד גדול של שינויים, כולל הביטול של הדבר הזה שהיה נקרא חיל נשים. פעם היה חיל נשים.
וואלה.
כן, יש, היה חיל נשים. נשים היו מתגייסות לחיל נשים.
אז מה עושים שם בחיל נשים?
זה כל מיני תפקידים כזה, כמו להיות משקית חינוך וכל הדברים כאילו של... פקידה, אז את מתגייסת לחיל נשים, ואז מנתבים אותך לאחד התפקידים הנשיים בצבא. זה שוב, זה מאוד מתבסס על התפיסה הבינארית הזאת, של יש נשים וגברים, וכל אחד בתפקידים שלו. אז גם חיל הנשים בוטל, וגם אליס מילר עם הבגץ החשוב הזה, שבעצם פסק לטובתה, שאישה יכולה להיות טייסת, מה הבעיה? אגב, טיסה, זה לא מאמץ פיזי מאוד גדול. זה דורש המון יכולות, אבל לא בכך פיזיות, לא מסת שריר. ואז התחילה, ובעצם משם יש תהליך שממשיך עד היום, שבעצם יש בנות שרוצות להתגייס ליחידות עילית קרביות, ויש את השאלה איך הצבא מתמודד עם זה, ויש כל מיני פתרונות. הדעה שלי היא כמו הדעה שלי לגבי הספורט. אני חושבת שקודם כל חייבים להיכנס בזה, חייבים לדבר על זה, ואני חושבת שהקריטריון חייב להיות פיזיולוגי. אז למשל, את יודעת, אפילו בסיפור הזה של האיגרוף, אני חושבת שצריך לעשות, כמו שעושים נניח בג'ודו, אז יש לך תחרות עד 70 קילו, עד 78 קילו, ותחרות עד 100, ותחרות מעל 100, שזה מין קריטריונים של משקל, אז צריך לעשות איזשהו קריטריון, נגיד של, אבל אני לא חושבת שהוא צריך להיות מגדרי, נגיד מסת שריר, BMI, Body Mass Index, כל הדברים שבאמת המין משפיע עליהם. צריך BMI מסוים, עם, קטגוריה, לייצר קטגוריה של BMI, מסת שריר, גובה אולי משקל, ואז בתוך הקטגוריה הזאת אנשים יתחרו. עכשיו, לגבי הצבא, זה קצת יותר קל, כי פשוט צריך להגדיר מה צריך עבור התפקיד, בצורה אמיתית. כאילו, מה צריך עבור תפקיד של, לא יודעת מה, של מגלן או של סיירת מטכ"ל, מה צריך? וצריך כל מיני דברים, ומה הפיצ'רים הפיזיים, ואז נשים שעומדות בזה נכנסות, ונשים שלא, אז לא, גם אגב, לא כל הגברים עומדים בזה.
נכון.
אז נגיד, קריטריון של גובה הוא לא הוגן, כי נשים הן בממוצע יותר נמוכות, אבל אם יש קריטריון של גובה, אז אין מה לעשות.
וגם לגברים זה רלוונטי. גם יש הרבה גברים ביחידות עיליות קרביות שהם נמוכים.
נכון, נכון. אז בעצם זה גם חוסם בפניהם את הכניסה. אז אני לא חושבת שיכניסו קריטריון של גובה. וגם השאלה, איזה מסת שריר צריך בשביל להיות בסיירת מטכ"ל? אני לא יודעת, אין לי מושג. אבל ברגע שזה יהיה פיזיולוגית ברור, נראה לי שזה די פותר את הסיפור הזה, שבאמת מייצר גם יתרון, בעצם יתרון לא הוגן לגברים, למשל בספורט. אבל אני חושבת שיש שינוי לכיוון הזה קצת. יש יותר ויותר, רואים יותר ויותר מקצים מעורבים, את יודעת, גם של שיות, גם של טניס, גם של שחייה. כן, אז נראה לי שזה צריך להיות הכיוון, שצריך שהקריטריונים יהיו פיזיולוגיים ברורים, וגם פה, אבל זה מורכב, כי אז את אומרת, יש יגידו רגע, אבל פיזיולוגית, גברים יש להם יתרון מובנה. בסדר? אז צריך שהקריטריון יהיה אמיתי. כן. ולא מומצא.
בסוף זה משהו שהוא באמת מאוד פיזי, אז, אבל אני בטוחה שיש נשים שעומדות בקריטריונים ויכולות בדיוק. להגיע להישגים כאלו. אולי ככה לסיכום, אני אשאל אותך באמת, לאן את חושבת שהמחקר הזה יתקדם בעתיד, ומה...
על מגדר?
על מגדר, ובאופן כללי, נשים, גברים, מה את חושבת
טובה.
שיקרה?
שאלה טובה, כי העולם קצת הולך אחורה.
כן?
זאת אומרת, יש קצת, את יודעת, יש התרעמות על הפרוגרס, אומרים, כל הפרוגרסיבים הם הזויים, ובואו נחזור למקורות, ונגיד בן או בת, אני באמת לא יודעת, אני... יודעת, אני בעצמי קצת תוהה לאן כל הדבר הזה הולך. אני חושבת שהבעיה עדיין מאוד מאוד מובהקת. הבעיה של הסטריאוטיפים כלפי נשים, אגב, גם גברים סובלים סטריאוטיפים לא מעט, שהם צריכים להיות גברים כל הזמן, זה סיוט. זה סיוט. אתה בתור גבר לא יכול לבוש ורוד, לא יכול לפקוט, לא יכול... אז נראה לי שיש עוד מה לחקור בהקשר הזה. אני לא יודעת לאן המחקר ילך. אני מניחה שהוא הולך לכיוונים האלה גם של כל ה... המודלים היותר מורכבים, יש עכשיו נגיד, בתחום שלנו של הפסיכולוגיה החברתית, מי שמאוד מאוד נחשב זה מי שחוקר את הטרנסג'נדרים למשל. אני נגיד פחות בעולמות האלה, זה גם, אני גם מודע שזה קצת פחות מעניין אותי. אבל, ואגב, בעיניי הטרנסג'נדריות היא קצת משמרת בינאריות מגדרית, כי בעצם מה הטרנסג'נדר אומר או אומרת? נגיד, הוא אומר, אני בן, אני זכר, אבל אני לא מרגיש בן, אני מרגיש בת. אז בעצם באמירה הזאת יש משהו שאומר, אני זכר, אבל זה או-או. זאת אומרת, אני לא יכול להיות זכר ולהיות כל מיני דברים. אני צריך להפוך להיות בת כדי להיות אני. זאת אומרת, הטרנסג'נדרים עצמם בעיניי מחדדים בינאריות מגדרית.
וואלה.
כן? אני חושבת, זה יותר נכון. אני חושבת, זאת אומרת, מה זה יותר נכון? היה עדיף לחיות בעולם שבו גם אם אתה זכר וגם אם אתה נקבה, תהיה מי שבא לך, תלבש מה שבא לך, תעשה מה שבא לך, למה אתה צריך להחליט שאתה בת? וזאת החלטה שהיא מהמקום ה... אז אומרים, אבל הם לא מרגישים בנים. אבל מה זה מרגישים בנים? זה דבר חברתי. זאת אומרת, החברה נותנת להם, שמה כל כך הרבה משקל על המין הביולוגי, שהטרנסג'נדר תקוע בדבר הזה, אבל אם החברה, הוא לא אשם, הוא אשמה כמובן, אבל אם החברה לא הייתה שמה כל כך הרבה משקל, זה היה הרבה יותר קל להיות מי שאתה רוצה.
האמת שזה סופר מעניין, מעניין לאן זה ילך.
נכון.
טוב, אז תודה רבה רבה תמר.
בשמחה.
היה לי סופר מעניין, ותודה רבה לכם המאזינים שנשארתם עד עכשיו. אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר כל האוניברסיטה, ושיהיה המשך יום מעולה. תודה.
בכיף.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם הראל טננבאום.